ועכשיו, כשאנחנו עוד רגע נפרדים מפורים וממגילת אסתר, אנחנו מבקשים לדבר עם הרב מישאל ציון, רב קהילת קלוזנר בירושלים, על מגילת אסתר. ערב טוב לך, הרב מישאל ציון, ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב, מוצאי פורים שמח.
אמן ואמן, שיהיו לנו בשורות טובות ומשמחות. אז מגילת אסתר, תרבה בנו דעת על המגילה.
אז תראי, קודם כל צריך לומר שמגילת אסתר היא הספר המוזר ביותר בתנ"ך. היא לא שייכת בכל כך הרבה צורות, זאת אומרת פלא גדול שנכנסה לתנ"ך, וזה אולי חלק מהפלא שאנחנו צריכים ללמוד. זה ספר שלא מוזכר בו שמו של הקדוש ברוך הוא, אפילו פעם אחת. ספר שלא מתרחש בארץ ישראל, ושגם הפנים של הספר לא לארץ ישראל. גם בסוף, כשמרדכי ואסתר מצליחים בהכל, הם לא מבקשים לחזור לארץ ישראל, הם לא מבקשים גאולה. זה ספר מאוד מאוד גלותי, וגם ספר שיש לו חוצפה לקבוע חג חדש, שלא כתוב בתורה, חג הפורים. אז מה מגילת אסתר, הספר המוזר כל כך הזה, מנסה ללמד אותנו, ואיך צריך להסתכל עליו? תראי, אני חושב שמגילת אסתר הוא אולי הספר הרלוונטי ביותר לחיים שלנו, בוודאי, כן. בשנים האחרונות. אני אומר את זה גם עם חצי צחוק, אבל בעיקר עם קצת עם רצינות גדולה מאוד. הסיטואציה שבו יש מלך, האדם החזק ביותר בעולם, הוא כמו שהגמרא אומרת על החשברוש, אתה לא יודע אם זה מלך טיפש או מלך חכם, אתה לא יודע אם היועצים שלו הם אנשים שאתה יכול לסמוך עליהם, ואתה שמח שהיועצים שלו הם יהודים וקרובים למלכות, ודואגים לנו, או אולי היועצים שלו יכולים ברגע אחד להתהפך עלינו ולהתגלות כאנטישמים גדולים. האדמה רועדת כשקוראים את מגילת אסתר, והאדמה גם רועדת עכשיו.
לגמרי. בזמן שאתה מדבר, אני ממש יכולה למצוא מקבילות.
נכון, זה פשוט מטריף. אני חושב, תראי, כמובן שכל יש מגילת אסתר היא מגילה פוליטית, והיא מזמינה אותנו לקרוא אותה בצורה פוליטית, אבל אם אני לא מסתכל על זה בצורה מפלגתית, אלא בצורה קיומית, אני חושב שמגילת אסתר היא מגילה שמתמודדת עם עולם של ספק. שער התנ"ך הוא ספר שיחסית מתנהל בוודאות, אתה יודע שהקדוש ברוך הוא איתך, והוא ידאג לך, והוא יוציא אותך ממצרים, אם אתה תתנהג טוב, אם אתה תתנהגי טוב, אז תמצאי ברכה בארץ המובטחת. אבל מגילת אסתר היא מגילה שכל כולה ספק. אנחנו לא יודעים, הקדוש ברוך הוא איתנו, הוא לא איתנו. אני קורא את הספר בקריאה דתית או בקריאה חילונית. האם המלך הוא לטובתנו או הוא נגדנו? איך מתנהלים בתוך ספק? ואז מגילת אסתר נותנת לנו שלוש עצות נורא חשובות. הראשונה היא, מה שמרדכי אומר לאסתר, מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. בסוף זה תלוי בנו, בכל אחד ואחד מאיתנו, לקבל את ההחלטה האמיצה, לא להתחבא, לא לפחד, ולצאת לפעולה על הדברים שאנחנו מאמינים בהם, ולא להסס גם כשזה מפחיד, גם כשאולי המלך לא רוצה לראות את הפנים שלנו. ברגעים מסוימים צריך רגעים של אומץ, ואני חושב שבשנה וחצי אנחנו ראינו הרבה רגעים שעם ישראל ואנשים בישראל הפגינו אומץ מדהים, וגם ראינו מה קורה כשאין לאנשים אומץ, כשהם לא מוכנים לקבל החלטות אמיצות, וזה כואב. הדבר השני הוא שאסתר עונה למרדכי, כשהוא אומר לה, מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות, היא עונה לו ואומרת לו, אתה יודע מה, אני מוכנה ללכת למלך, וכאשר עבדתי, עבדתי, אולי אני אבד את הכל בסדר, אני מוכנה להסתכן, אבל לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן, וצומו עליי. היא מבקשת את בקשת הסולידריות. היא מבקשת שאם היא הולכת לקבל, לקחת סיכון עבור עם ישראל, שאנחנו כעם צריכים גם לדעת להתכנס. ואגב, זה נורא יפה שהמילה כנסת,
כן.
כנסת ישראל, היא מופיעה פעם ראשונה במגילה, היא מופיעה בתנ"ך רק פעמיים, פעם בספר קהלת ופעם במגילת אסתר. אז אני אוהב לחשוב על אסתר כמי שיסדה את הכנסת,
כן.
בהרבה צורות.
ובעיקר, אני מקווה את יעודה, כי הרי זה בדיוק לכנס פה רגע איזה רצון כללי של העם.
יפה, ממש, ואני חושב שזה המסקנה השלישית, שזה אסתר יכלה לקבל את מה שקרה לה בחיים כגורל, אפילו כגורל אכזר, היא נחטפה מהבית שלה, היא נלקחת אל איזה מלך אכזר שעושה בה כרצונו, היא לבד, רוצים להשמיד את העם שלה, וברגע הזה היא הופכת את הגורל שלה לייעוד. היא הופכת את הגורל שלה למשהו שיכול לתת משמעות לחיים שלה, ואני חושב שגם אנחנו, את יודעת, קיווינו שיהיו לנו פה חיים רגועים, ושנבנה איזה וילה בג'ונגל, גילינו שלא ככה, שהחיים שלנו הם לא רגועים, שנגזרנו לעוד דור של 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 מלחמות וסיטואציות מאוד קשוחות, עלינו להפוך את את הגורל הזה לייעוד, למצוא בתוך זה מה הערכים שלנו מזמינים אותנו לפעול.
אתה יודע, תוך כדי שאתה מתאר ואיך שאתה מנסח את הדברים, אז נדמה לי שיש במגילת אסתר את כל המרכיבים של האתוס החדש שאנחנו צריכים אולי לרענן בקרבנו. תודה רבה, הרב מישאל ציון, תודה רבה על הדברים הללו, ושנשתמע בבשורות טובות.
שמחה, גם
אמן, אמן ואמן. תודה רבה רבה.